אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
המחלקה למדעי החיים גאה להציג
ביולוגיה ללא ביולוגים.
כל מה שצריך לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה. בהגשת דוקטור דבי טויבר ודוקטור ברק רוטבלט. אורחת בפרק, פרופסור נטלי אליה. האזנה נעימה.
שלום נטלי, אני ממש שמח שהסכמת לבוא ולשוחח איתנו על המדע שאת עושה. בשביל להסביר לסטודנטים בקורס קצת מה קורה, אנחנו הצגנו שיעור שדבי נתנה, שבו אנחנו מסבירים על סל ביולוגי, מהו תא, ומה שאנחנו גם רוצים להקט לכם בקורס, מעבר לידע הבסיסי של הידע של איך דברים בביולוגיה עובדים ומה הם, אנחנו חושבים שלתת לכם גם זווית ראייה של מדען או מדענית שעוסקים בנושא הזה וחוקרים את הנושא הזה, יעשיר את ההבנה של מה זה ביולוגיה ומהו התהליך הביולוגי. אז שוב נטלי, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, את הראשונה והאמיצה שהצטרפה, בכל הכבוד. ואיתנו גם נמצאת דבי.
שלום לכולם, אני כבר שמעתם אותי בשיעור הראשון של התא, ועכשיו זה התור לראיין את נטלי, אז נגיד כמה מילים על נטלי, היא חוקרת מובילה במחלקה שלנו, מאוד מוצלחת, חוקרת סל ביולוגי עם מיקרוסקופים מאוד מאוד מיוחדים, והיא תספר לנו גם על זה, ואנחנו נשוחח איתה גם על החיים האישיים שלה, על ההחלטות שלה בקריירה שלה, וגם על המדע שלה. אז שלום נטלי, ותודה שאת פה איתנו היום.
שלום, ונעים מאוד, וכיף על ההזמנה. אני אתחיל קצת לספר את המסלול שלי, ואז אני הולכת לענות על שאלות שלא ראיתי לפני זה, ואני מקווה שאני יודע לענות עליהן, בואו נראה מה יהיה. אז אני מירושלים במקור, ועשיתי את כל התארים שלי עד סוף הדוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים, במחלקה למדעי החיים, ושם התמקדתי בביוכימיה. אחר כך, אם אנחנו מתעסקים בביולוגיה של התא, אז אחד הדברים בביוכימיה זה שלוקחים הרבה תאים, ועושים להם אנליזה כאוכלוסייה של תאים, ולא מסתכלים על התא הבודד, מה קורה בעצם, איך מתנהג תא אחד. זה כמו להסתכל על עיר שלמה או על מדינה שלמה, בלי לראות את הפרטים עצמם, את האנשים עצמם בתוך הזה. וזה מאוד ריתק אותי לדעת איך זה נראה, איך זה נראה כשמתחילים להסתכל לעומק ועל תתי היחידות העצמאיות. ולכן כשחשבתי איפה לעשות את התמחות הפוסט-דוקטורט שלי, חיפשתי מקום שמסתכל על תאים ברמת התא הבודד ולא כאוכלוסייה של תאים. ואז התגלגלתי, כל איזו החלטה מאוד גדולה בחיים, לנסוע לפוסט-דוקטורט, לעבור למדינה אחרת, בדרך כלל אנשים כבר נשואים, עם ילדים, החלטה קצת מורכבת, אבל אני חייבת להגיד שבמקרה שלי זה ככה מאוד בער בי המדע, וזה היה ברור שזה מה שאנחנו עושים. אז נסענו למעבדה שבאמת מה ש... אולי הדבר המרכזי שהיה בזה, שפיתחו שם בשנים שאני חיפשתי מקום, שיטות מיקרוסקופיה מאוד ייחודיות, שלא רק יכולות להסתכל על התא הבודד, אלא להיכנס עוד יותר פנימה לתוך התאים, ולראות איך אורגנלות בתאים מתנהגות, יחסי הגומלין ביניהם, איך חלבונים, אוכלוסיות של חלבונים מתנהגות, בתוך התאים האלה, על האורגנלות האלה, והנושא הזה לגמרי ריתק אותי, ואז הגעתי לשם לעשות פוסט-דוקטורט, זה היה פוסט-דוקטורט מאוד ארוך, כי בעצם לא ידעתי שום דבר מהדברים האלה, מהדוקטורט שלי. התחלתי מאפס, כמו סטודנטית לתואר שלי חדשה, ולקח לי המון זמן ללמוד איך ומה עושים.
עכשיו, נטלי, אני יכול לשאול אותך דווקא, יש כמה דברים שמאוד מסקרנים אותי לגבי הסוויץ' הזה שעשית, מביוכימיה לסל ביולוגי, אם אני יותר נכון את הסוויץ'. מה הוביל אותך להחלטה הזאת, לנסה לשנות נושא? אני קצת מכיר אותך, ואני חושב שזה לא השנאה לביוכימיה שהובילה אותך לבחור ב...
אז מה רציתי להגיד זה שאני לא קוראת לעצמי סל ביולוגיסט, אני ביוכימאית, עדיין. ואני חושבת שהסל ביולוגיסט לא תמיד אוהבים אותי, כי אני לא לגמרי בדיסציפלינה הזאת של סל ביולוגי. אני חושבת ביוכימיה, ואני עושה סל ביולוגי, ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. מה שעניין אותי באמת זה הרעיון הזה שכולנו יודעים איך עושים ווסטרן בלוט, לוקחים ליזת של תאים, בסדר, לוקחים תאים, תוכנים אותם, בואו נגיד את זה בשפת העם, מריצים את זה על ג'ל, ומסמנים עם נוגדן ספציפי. בסופו של דבר אתה מקבל בנד. בבנד הזה יש עשרות אלפי תאים, ומה שאתה רואה זה, זה את הממוצע שלהם. אתה לא רואה את השונות ביניהם, אתה לא רואה את הווריאביליות. וכולנו יודעים שתאים הם מאוד שונים אחד מהשני. כי בכל מערכת יש רעש. ואת הרעש הזה אתה ממצע, עכשיו שוב, כשאתה שואל שאלות גדולות, יש לזה יתרון מאוד גדול. אחד הדברים שהיו לי הכי קשים במעבר מביוכימיה לביולוגיה של התא, זה לראות בעיניים את השונות הזאת. אתה אומר, אז מה, זה, מה כל התוצאות שקיבלתי עד עכשיו? הם בעצם היו מיצוע של הרבה תאים, והרבה אוכלוסיות של תאים, שכל אחת מתנהגת בצורה אחרת.
אז אני רק רוצה להוסיף הערה פה, בגלל שהקהל שלנו הוא לא ביולוגים, זה שבדרך כלל כשאנחנו מלמדים ביולוגיה, יש איזשהו סרטון עם אורגנלות שזה או זה ככה, והולך לשם וקופץ לשם, ובאמת זה כמו שנטלי מספרת, שלוקחים מיליוני תאים, אוספים אותם כולם, עושים מיצוי, ואז פתאום יש לנו חלבון, DNA, RNA, וכל מיני מולקולות, אורגנלות שאנחנו חוקרים, אבל לראות אותם במיקרוסקופ זה שונה, בכל תא מספר סיפור אחר, שזה מה שנטלי מספרת עכשיו, אז הרבה מהממצאים והתוצאות והמסקנות שלנו באות ממיצוי של תאים, ואת הסרטונים שאנחנו מראים בשיעורים שלנו, הם לא התגלו כסרטון הרבה פעמים, רק רציתי שיהיה טיפה יותר ברור לכולם שהממצאים לא היו מישהו יושב בטלוויזיה ורואה את התא בפעולה, זה לא עובד ככה.
אז באמת רק לסיים את העניין הזה, האתגר שלי היה, זה לקחת את ביולוגיה של התא עם כל השונות שלה, ולהצליח בעצם למצוא כלים כמותיים, כדי לתאר את התהליכים האלה בצורה יותר מדויקת. אם זה לחלק אותם לתתי אוכלוסיות, ולתאר מה קורה בכל אוכלוסייה, אם זה לקבל מדדים יותר מדויקים על קינטיקות, אני עדיין, כמו שאני אומרת, בחשיבה, חושבת ביוכימיה, אני רוצה קבועים, אני רוצה מספרים להוציא מהדבר הזה, וכשאני התחלתי, זה, היו אנשים שעשו את זה, אבל זה לא היה מה ששלט בתחום הזה שנקרא ביולוגיה של התא.
אז נטלי, אם יורשה לי, אז קודם כל זה מרתק, אני עכשיו מבין שבאמת החלט לעשות את הסוויץ', כי למעשה, אם אני, תתקני אותי אם אני טועה, אני אנסה לסכם, כי למעשה התחלת לשאול שאלות שהכלים הביוכימיים לא אפשרו לך לתת עליהם מענה, או הסתקרנת מדברים ביולוגיים ש... הכלים הביוכים לא נותנו לך מענה, אז החלט לעבור לשיטות מדיסציפלינה אחרת, זה סל ביולוגי, שהם כן יכולים לתת מענה לשאלות שעניינו אותך.
אני אגיד שזה היה לי כמו, היה לי ברור שבתוך בנד כזה של הווסטרן בלוט, אם נחזור לאנלוגיה הזאת, טמון עולם ומלואו, שאין לי דרך לראות אותו, וחיפשתי איך אני יכולה לראות את זה.
אז עכשיו נטלי, אם יורשה לי, אני אתאפס לאיזה משהו שאולי הערת כאגב, אבל דווקא אותי אישית הוא נורא מסקרן. את עברת מדיציפלינה של ביוכימיה, שזה דיציפלינה עם שורשים מאוד עמוקים, עם משקל מאוד מאוד כבד, ועבד לדיציפלינה אחרת שאולי שורשים לא פחות עמוקים ו... עבר לא פחות כבד של סל ביולוגי, והרגשה שלי הייתה שאולי זה לא כל המדענים בדיציפלינה החדשה שלך ראו את זה כדבר חיובי, או שאני טועה.
אני חושבת שזה עד היום זה ככה, כי הצורה שבה אני שואלת שאלות, אני חושבת בכלל, שאני גם מסתכלת על קולגות שלי מדענים אחרים, שבסופו של דבר אתה בונה רובנו, בונים את עצמנו כמדענים בדוקטורט, לומדים איך לשאול שאלות, כל החשיבה המדעית שלנו מתעצבת בדוקטורט. ואז אני הגעתי לפוסט-דוקטורט, הרגשתי שאני כבר יודעת איך לשאול שאלות מדעיות, ואני לא צריכה אותם שילמדו אותי איך לשאול, אלא שילמדו אותי את השיטות. ואני חושבת שזה היופי במדע באופן כללי, שבעצם אנחנו יכולים לבחור מה אנחנו לוקחים מכל דיסציפלינה. לבחור או שהחיים בוחרים עבורנו זה כרגע פחות משמעותי, אבל אני באתי עם החשיבה הביוכימית שלי, עם השאלות שלי, וניסיתי להשתמש בשיטות של ביולוגיה של התא. אז גם היום כשאני כותבת מאמרים, אם הם הולכים לסוקרים שהם קלאסיים של ביולוגיה של התא, הרבה פעמים המאמרים לא מתקבלים בעין יפה, כי אני לא נופלת להם בדיוק בתוך הקהילה. אבל אני חושבת, לא יודעת, אני בן אדם כזה באופי שלי, באופן כללי, ואני חושבת שזה היופי בחיים, השילובים האלה, לא ללכת בדרך שכבר סלולה ולהמשיך באותו זה, אלא ללכת קצת לעשות עיקופים והתפתלויות, ולראות להגיע למקומות המעניינים, לא איפה שכולם נמצאים. אבל זה מסלול יותר קשה.
יפה, אז אנחנו שומעים את זה הרבה מאנשים שעושים דברים אינטרדיסציפלינריים, שאתה יושב באיזשהו לימבו, שאתה לא שייך לשום קהילה, וגם הידע שלך, כולם רוצים שתהיה מומחה במשהו, אבל בגלל שאתה תופס הרבה תחומים שונים, אז אתה לא מרגיש שאתה מומחה בכלום. מצד שני, אתה מכניס רעיונות מתחום אחד לתחום אחר, וזה מה שאת עושה. אז הייתי גם רוצה להחזיר אותך עוד יותר אחורי עם השאלות שלנו, האם תמיד ידעת שאת רוצה להיות ביולוגית? האם היה מילדות חלום חייך, או חשבת שתהיי זמרת טנגו?
אז לא. בהתחלה, כשסיימתי את הצבא, חשבתי ללמוד משפטים, ואז עבדתי במשרד עורכי דין כמזכירה, כי רציתי לראות מה זה, והבנתי שבחיים לא. הספיקה לי חצי שנה להבין שזה ממש לא בשבילי. ואז רציתי ללמוד רפואה, וכמו רבים וטובים לא התקבלתי, אז התחלתי ללמוד ביולוגיה. בסופו של דבר, כבר אחרי מתי זה היה, בשנה ב', תראיינתי בבן גוריון ללימודי רפואה, כי אז כבר היה לי את התנאים הדרושים, אבל בריאיון עצמו אמר לי אחד הבוחנים, אבל את אוהבת כל כך מחקר, למה בכלל באת לרעיון לרפואה? כי כבר עבדתי במעבדת מחקר לפי שעות, וסיפרתי על הפרויקט שלי, והוא אמר, את כל כך נהנית ממה שאת עושה, אני לא רוצה לקבל אותך לרפואה.
יפה, אז ראית את האור בנקודה.
זה עשה לי איזה סוויץ', אמרתי, אוקיי, אולי אנשים רואים משהו שאני לא ראיתי על עצמי, כי הייתי מאוד מוכוונת מטרה, אני בכלל בן אדם מוכוון מטרה בחיים. אז זה גרם לי ככה לחשוב על זה. אבל לכל אורך הדרך, בשום שלב לא חשבתי שאני אהיה חברת סגל באקדמיה. עשיתי תואר שני כי היה לי מעניין, המשכתי לדוקטורט כי מאוד נהניתי במעבדה שהייתי בה, ו באמת, גם היו לי שם חברים טובים, ופשוט רציתי להמשיך את מה שאני עושה. אפילו לא בדקתי מעבדות אחרות, שאני לא ממליצה לאנשים לעשות את זה, אבל אני רק מספרת את הסיפור שלי. והלך לי מאוד טוב, אז אמרו לי, אפשר לעשות פוסט-דוקטורט, ואני בן אדם סקרן, אז אמרתי, נעשה פוסט-דוקטורט. ורק ככה, לקראת אמצע סוף הפוסט-דוקטורט, חשבתי על להגיש מועמדויות למשרה באקדמיה. וזהו, ואז זה קרה, הגשתי מועמדות, אמרו לי כן, והיא
ראיין. הנה, את פה.
יפה. עכשיו, נטלי, קודם כל לא ידעתי את כל הדברים האלה, הרבה מהדברים האלה לא ידעתי, אז זה ממש נחמד לשמוע. אני רוצה לחזור רגע לגבי הנושא של האינטרדיציפלינריות, והנושא שאת עברת למעשה מתחום אחד לתחום אחר, ואני חושב, יש לי מחשבה כזאת, שהרבה מאוד מהדווקא הדברים המעניינים והחשובים נובעים מזה שמישהו נכנס לתחום ומביא איתו ראייה אחרת. לעומת למשל מישהו שממשיך באותו תחום, עשה דוקטורט באימונולוגיה, עשה פוסט דוקטורט באימונולוגיה, והוא ממשיך לחקור רק אימונולוגיה, ולא שיש לי משהו נגד אימונולוגיה, זה מרתק, אבל אולי מישהו או מישהי שבאים מתחום אחר, דווקא מביאים איתם איזה זווית ראייה אחרת שמאפשר להם להביא לתוצאות שהם, וגילויים שהם יותר מעניינים. עכשיו, לגבי הדבר הזה, האם הרגשת למשל, היה איזה נקודה באחד מהפרויקטים שלך, אולי בפוסט-דוקטורט, אולי אפילו עכשיו, שהיית אומרת שבוודאות הטביעת אצבע של החותמת של הביוכימאית השפיעה על היכולת שלי להביא איזה גילוי מעניין בתחום של הסלבארג'י?
אני רוצה להגיד על זה שני דברים. דבר ראשון, אני חושבת שבלהיות מדען, קודם כל אתה מביא את מי שאתה. אני לא חושבת שאני יכולתי לבחור אחרת, כמו שבן אדם שהחליט להישאר באימונולוגיה, ויכול להיות שהדרך אגב שהתרומה שלו למדע מבחינת היכולת שלו להגיע להישגים משמעותיים שבאמת יביאו לשינוי, יכול להיות שבזה שהוא דבק באותו תחום והתקדם בו וקידם כל הזמן דברים בכיוון מסוים, הוא הצליח לדחוף יותר חזק ממני. ויש לזה ערך מאוד גדול בעיניי. אבל אני לא בן אדם כזה, אני מוצאת את עצמי עכשיו למשל, אני כבר 10 שנים חוקרת את מה שאני חוקרת כמעט, ומשעמם לי. אני מרגישה שאני צריכה משהו חדש. אני עכשיו התחלתי לחקור, אומנם את אותם חלבונים שאנחנו חוקרים במעבדה, אבל בארכאות, ביצורים קדומים. כי המוח שלי עובד בצורה כזאת שאני כל הזמן צריכה גירויים. ואם אין לי את הגירוי, אין לי את הפאשן לעשות מדע. אז אתה שואל אותי שאלה שאני לא יודעת איך לענות עליה, כי אני מרגישה שזה בכל מאמר שלנו, ואני יכולה לספר סיפור על עכשיו, מאמר שאנחנו שלחנו עכשיו.
נו, נשמח לשמוע סיפור על עכשיו.
אז כרגע יש לנו פרויקט, שזה בשיתוף פעולה עם עוד חוקר במחלקה, עם רמון בירנבא. בגדול במעבדה אנחנו חוקרים חלוקה של תאים, ואני רציתי לדעת איך התהליך הזה הספציפי שבחלוקת תאים שאנחנו חוקרים, משפיע על תהליכים התפתחותיים, על התפתחות עוברית. ואני לא יודעת כלום, באמת כלום, גם היום אני יודעת מעט מאוד בהתפתחות עוברית, אבל רציתי לדעת אם לשלב הזה בחלוקה יש תפקיד, כי זה נראה לי מאוד בסיסי, שאלה בסיסית. אז באמת עכשיו כתבנו את העבודה, וזה לקח לנו המון שנים, כי שוב, לא היה לנו את הרקע, לא היה לנו את הבסיס. אבל גילינו שהתהליך הזה הוא לא רק שהוא מעורב, הוא חלק אינטגרלי משלבים ראשונים בהתפתחות עוברית. אז שוב, אנחנו לא מומחים, ולכן זה לא יהיה מאמר בנייצ'ר, כי חסר לנו הרכיב הזה של הידע הקודם, מה שדבי הזכירה. שאנחנו לא יושבים על האבני בניין של התחום, ויודעים בדיוק איך לשאול את השאלות, אלא אנחנו שואלים אותם קצת מזוויות אחרות. אבל לא היינו מגיעים לזה, ואם אתה שואל אותי, אנשים כאילו שחוקרים את הכיוון הזה, גם בחיים לא היו שואלים את השאלה הזאת. בעצם גילינו שתאים בשלבים הראשונים של ההתפתחות מחוברים אחד לשני ברשת קטנה, ויכולים להעביר אינפורמציה אחד לשני בתוך רשתות קטנות, עובדים בקלאסטרים ולא כתא אינדיבידואלי אחד. עד לשלב התפתחותי של חלוקה עשירית, ששם הם מתחילים כבר להתמיין. אז שוב, יש אנשים, כשבתור חוקרת מתחילה בחרתי את הפרויקט הזה, אמרו לי שאני עושה טעות מאוד גדולה, שאני נכנסת לתחום שאין לי בו שום ניסיון. אבל אני אומרת, אני לא יכולה אחרת, זה מי שאני.
עכשיו יש לי שאלה לגבי איך את בוחרת להיכנס לפרויקט, למשל אם את מושפעת מכנסים שהיית בהם, אם את מושפעת מאנשים שדיברת איתם, עם מאמר שקראת, מה הדברים שמשפיעים עלייך להיכנס לאיזשהו פרויקט חדש שפתאום את אומרת, אני חייבת לעשות את זה?
אז זה כל מה שאמרת, זה כל הגירויים מהסביבה. אני חושבת בכלל שכל הנושא של קבלת החלטות הוא נושא מרתק בפני עצמו, אפשר להעביר עליו עוד פודקאסט, איך אנחנו מקבלים החלטות, אבל... בסיפור האישי שלי, אז לקרוא מאמרים, כנסים, קולגות במחלקה, נגיד, המחקר הזה נעשה בזיברופיש על ההתפתחות שדיברנו, כי בדיוק רמון נקלט במחלקה, והכניס את כל הנושא הזה של הזיברופיש למחלקה שלנו, אז אמרתי, טוב, צריך לבחור מערכת מודל, בוא ניקח זיברופיש, זה נראית לי מערכת מודל נחמדה, ויש עם מי לעבוד. הרבה פעמים זה גם חברויות, יש לי שיתופי פעולה אדוקים באוניברסיטה עם אנשים שהם חברים מאוד טובים שלי, יש לי שיתוף פעולה עם אייל ארבלי במחלקה לכימיה, יש לי שיתוף פעולה עכשיו עם איציק מזרחי במחלקה שלנו, שיתוף פעולה עם אסף זריצקי בניהול מערכות מידע, אז אנחנו עושים הכל מהכל, והשיחות האלה, למשל עם אסף זריצקי, אני יכולה לספר, זה התחיל מזה שאנחנו נפגשים כל יום חמישי פעם בשבועיים, ב-9 בבוקר בארומה, ומדברים מדע, על איזה מדע שיוצא, לפעמים זה שאלות שלי, לפעמים זה שאלות שלו, ונוצר מזה כבר, הקבוצה שלי מכירה את הקבוצה שלו, ומכירים ברמה אישית, ונפגשים גם בערב, זה, שוב, זה אורח חיים, אני חושבת שהדבר המרכזי הוא שאצלי זה חלק מהאורח חיים שלי מדע, זה לא משהו שמסיימים את העבודה, הולכים הביתה וזה נגמר. אז כל האינפוטים האלה הם חלק מזה, ואם נהיה קצת אקטואלים, אז מאוד קשה לי בתקופת הקורונה בגלל זה. מאוד קשה לי לעשות מדע, בגלל הניתוק החברתי. אני ממש מרגישה את זה.
אז כולנו נהיה קשה לעשות מדע בזמן הקורונה, גם כן ניסויים שלנו צריכים המשכיות, ואתה לא יודע אם תוכל להגיע למחרת למעבדה למשל, וגם כי אנחנו מושפעים מהאינטראקציות ומהדיבור עם אנשים אחרים, וגם לסטודנטים שלנו קשה, כי חלק מהחוויה של להיות סטודנט זה לבוא ולבוא אינטראקציה עם אנשים חדשים, שבזום אתה לא תבוא למרצה ותגיד לו, לא הבנתי את זה, אולי תסביר לי, או זה היה נשמע מרתק. אז אנחנו מפספסים כולנו הרבה מהקורונה. מצד שני, ננסה לגרום גם לעצמנו במעבדה וגם לסטודנטים שלנו לחוויה יותר כיפית. אז שתדעו שמאוד, כל הסטודנטים ששומעים אותנו, מאוד כיף לנו שאתם פונים אלינו, גם אם זה שאלה של משהו חדשני שחשבתם, או משהו שלא הבנתם, אנחנו נשמח לענות וגם אם מה שנטלי עושה מעניין אתכם, אז אתם גם יכולים לפנות אליה, אני מניחה. אז נמשיך לתחקר אותך.
אז נטלי, אנחנו דיברנו קצת על איך עברת מתחום אחד לתחום אחר, וטיפה סיפרת לנו על מה את חוקרת, על השאלה שאת חוקרת עכשיו, ואני מסקרן אותי לדעת, את החלטת הרי לחקור, אמרת שנמאס לך ממה החלבון שלך עושה בתא, ואת יותר רצית לעשות זום אאוט אולי, ולהסתכל מה הוא עושה בתהליך התפתחותי. מה שיותר מעניין אותי, מה שמעניין אותי לדעת זה אם את יכולה לתאר את התהליך הזה, איך שמצד אחד ירד לך החשק מלהסתכל מה קורה ברמה שנקרא לזה תא בודד אולי, ואיך פתאום עלה לך החשק של להסתכל לראות מה קורה במערכת יותר מורכבת?
קודם כל להגיד שאני עושה משהו בזום אאוט, זה יהיה ממש, זה בחירת מילים לא טובה. כי אנחנו עושים מאוד בזום אין. אבל אני אגיד, בגדול בפוסט דוקטורט אנחנו גילינו בעצם שתהליך מאוד, בוא נגיד שהוא היה לגמרי מוזנח, במחקר, גילינו שהוא חשוב, וגילינו שיש לו מנגנון מאוד ספציפי, והרבה רמות של בקרה על המנגנון הזה. רק אני אגיד על זה כמה מילים, בשביל להכניס את זה לקונטקסט.
בדיוק.
בסוף החלוקה התאית, אחרי שהתאים כבר, ה-DNA כבר מתחלק לשני תאי בת, והציטוזול וכל האורגנלות מתחלקים לשני תאי בת, התאים נשארים מחוברים באיזשהו גשר, עכשיו, בהרבה מהספרי לימוד זה לא נמצא בכלל לשלב הזה, רק שתבינו עד כמה זה. התאים מחוברים בגשר, בערך בקוטר של מיקרון, ומה שאנחנו, אחד הדברים שהיינו, שחומרים יכולים לעבור בגשר הזה. עכשיו, אם נשארים מחוברים בגשר, אז זה משהו כמו שעה וחצי אחרי שהם התחלקו, שזה הרבה מאוד זמן. עוד עבודה שהראינו בהמשך, כבר כשהייתה לי את הקבוצה כאן, שהם ממשיכים להתקדם במחזור התא, זאת אומרת, הם כבר לא בשלב של המייטוזיס, הם כבר עברו ל-G1 של הסל סייקל, הם כבר התקדמו בסל סייקל שלהם, ועדיין נשארים מחוברים. סיפרתי את זה פעם לחברה שלי, אז היא אמרה שזה קצת כמו חבל הטבור, לא מתנתקים לגמרי, חברה שלי שלא מדענית בכלל כמובן. אז מה המשמעות, למה תאים צריכים להיות מחוברים אחד לשני במשך שעה וחצי בלי להיפרד? לא ידענו את התשובה לזה. מה שעשיתי בפוסט דוקטורט זה בשיטות של סופר רזולוציה וכל זה, אז בעצם אפיינו את המנגנון שאחראי על החיתוך של הגשר הזה, שבסוף מסיים את החלוקה של התאים. בסוף החיתוך יש לנו שני תאים נפרדים. אבל השאלה הבסיסית הזאת של למה שתאים יהיו מחוברים שעה וחצי אחד לשני, אחרי שלכאורה הם כבר סיימו את כל התהליכים המאוד מאוד מורכבים ומאוד מבוקרים של הכפלה של DNA והכפלה של אורגנלות, את כל זה אתה יודע לעשות ברבע שעה. אז למה אחר כך הוא צריך עוד שעה וחצי לשבת ולחכות שם שהכל לכאורה נגמר?
למה באמת?
אז זהו, אז לא הצלחנו למצוא לזה תשובות כשעבדנו בתוך קונטקסט של תאים בתרביות רקמה, שמות שאנחנו עובדים איתם במעבדה. ולכן היינו צריכים לעבור למערכת אחרת שאולי, חשבנו ששם אולי יש צורך, אולי הם באמת משתמשים בקשר הזה בין התאים, בשביל להעביר מידע, אבל היינו חייבים לעבור לרמת הרקמה, כי ניסינו לענות על השאלה הזאת ברמת התאים, ולא הצלחנו. אז נתקענו בקיר, ואז נתקענו בקיר, אמרנו, אוקיי, אז איך נעקוף את זה? אז דרך לעקוף את זה למצוא מערכת מודל אחרת, שאולי יכולה לתת את המענה.
אז מה הם עושים מחוברים כל כך הרבה זמן, והאם יש תאים שלא מתנתקים אף פעם ברקמות מסוימות?
אז מה שראינו, שוב, אנחנו יודעים עכשיו להגיד בעוברים של הדגים לפחות, שעד החלוקה העשירית, התאים לא עוברים את החיתוך, ואז נוצרים מין קלאסטרים כאלה, של תאים שמחוברים בגשר, מהחלוקה העשירית מתחיל חיתוך של הגשרים האלה, וכל תא כבר מתפקד כיחידה בפני עצמה. מה זה נותן לנו זה שהם מחוברים בקלאסטר? יש תופעה שנקראת maternal effect. זה אומר שיש את הביצית המופרית, בחלוקות הראשונות לא נכנס שום חומר חדש למערכת. זאת אומרת, מה שהגיע מהאימא, זה מה שיש ועם זה מסתדרים. ובשלב התפתחותי מתקדם יותר, באמת התאים מתחילים, בהתחלה כל מה שהם עושים זה לגדול. הם מתחלקים, 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 לא עושים שום דבר אחר חוץ מלהתחלק. אחר כך הם כבר מתחילים לבטא חלבונים, יש ביטוי של ריבוזומים, ביטוי יותר גבוה של ריבוזומים, של כל המערכות התאיות. אז מה שאנחנו גילינו זה שתאים שמחוברים בתוך הקלאסטרים האלה, עושים את המעבר הזה בין שימוש בגנים מטרנליים לבין שימוש בגנים שהם ביטאו בעצמם ביחד. ובגלל שהדבר הזה הוא שונה בין קלאסטר לקלאסטר, זה נותן מין כמו סוג של דיפרנציאציה בזמנים שונים. זאת אומרת, קלאסטר אחד מתחיל באותו זמן שיעתוק, וקלאסטר אחר מתחיל את זה כמה דקות לאחר מכן, אבל בקבוצות.
אם מה שמחזיק אותם ביחד זה משהו ביופיזי, כוח שמחזיק את כולם ביחד, או דברים שעוברים דרך התעלות האלה, דרך החיבורים האלה.
אז בגלל שעברנו בתוך קונטקסט של עובר, מאוד קשה לעשות את הניסויים האלה, זו שאלה טובה. מה שאנחנו כן הראינו זה שבשלבים האלה הצלחנו להזריק לעובר שיש בו, אם אני לא טועה, 128 תאים, להזריק צבע רק לתא אחד. ואז ראינו שהצבע הזה עובר בין כל התאים שמחוברים בקלאסטר ולא לתאים אחרים בעובר. אז אנחנו יודעים שדברים יכולים לעבור ולהכתיב את התקשורת, אבל זה לא אומר שהקשר הפיזי הוא לא גם רכיב, או אולי הוא אפילו הרכיב המרכזי. בשביל זה היינו צריכים ממש לחתוך את הגשרים באיזושהי צורה, ובקונטקסט של עובר זה מאוד מורכב לעשות ניסויים כאלה. טכנית לא יכולנו לעשות אותם, אבל בהחלט. אבל זו שאלה מאוד טובה, אבל לענייננו, זה נתן לנו פעם ראשונה הסבר למה צריך את הגשרים האלה. בין אם ההסבר הוא מכני, ובין אם ההסבר הוא מעבר של חומרים, עדיין זה נותן פונקציה, זה נותן משמעות לזה. עכשיו ראינו גם שהגנים, החלבונים האלה, הכל מתחבר להכל, זה מה שאני מנסה להגיד, כי ראינו שהחלבונים האלה, שבפוסט דוקטורט גיליתי שהם אחראים על המנגנון של החיתוך, אז אם מסתכלים על דגם הביטוי שלהם בזמן ההתפתחות, אז הם כמעט לא מתבטאים בשלבים הראשונים, הם מתחילים להתבטא בשלבים האחרים, זאת אומרת, הם לא מטרנליים, הם מתחילים אחר כך. אז בעצם בזה שאתה יכול לשלוט בדגם הביטוי של חלבונים, הוא יכול לקבוע האם התאים יהיו מחוברים בגשרים האלה, או לא יהיו מחוברים בגשרים. אז שוב, הכל בסוף מתחבר להכל.
נטלי, הקלאסטר זה, את חושבת שנגיד הקבוצה של תאים שמחוברים ביחד יהפכו להיות לב, והקלאסטר אחר נגיד יהפך להיות מוח או משהו כזה?
אז שוב, פה מאוד רציתי להראות את זה, כן, זה מה שאני חושבת. לצערי, הסטודנטית שלי הייתה חצי שנה במעבדה שזה מה שהם עושים, אספה המון דאטה, נתקענו קצת בשלב של האנליזות, זו אנליזה מאוד מורכבת, לעקוב אחרי תא, מהשלב של 128 תאים עד לחיה השלמה, אז באמת נתקענו, יש לנו דאטה סט מאוד גדול, שאני מאוד מקווה שיום אחד אני אמצא את הכלים לעשות לו אנליזה, כרגע אנחנו תקועים בזה, אבל כן, זה החלום שלי של מה קורה זה, ואני אגיד שהתפרסם השבוע מאמר ב-Developmental Cell, שהם הראו שתאים שמחוברים בגשר, הם חיברו את זה ליציאה מפלוריפוטנסי. זאת אומרת, שתאים שמחוברים בגשר, הם שומרים יותר על המאפיינים שלהם של סטמסלס, וברגע שהם עוברים את החיתוך הזה, הם הופכים להיות יותר דיפרנשייטד. עבודה מאוד יפה, והראו דברים, התוצאות שלהם מאוד דומות לתוצאות שלנו. מה שאומר שיכול להיות שגם זה מה שקורה גם בתוך הקונטקסט העוברי, שהתאים הם יותר פלוריפוטנט בחלוקות הראשונות האלה של העובר, ואחר כך בעצם כל אחד תופס את ההתמחות שלו, so to say. אבל זה אנחנו עוד לא יודעים.
אז מה היית אומרת שזה יהיה השאלה הכי מרתקת שהיית רוצה לענות עליה? זה החשיבות של הגשרים האלה, או יש לך עוד כמה רעיונות שהיית מאוד מאוד שמחה לתת תשובה אליהם?
לא, אז כבר אמרתי שאני קופצת מנושא לנושא, נכון? אז עכשיו מעניין אותי משהו אחר לגמרי, זה כבר גמרנו, שלחנו את המאמר, עכשיו אנחנו עושים דברים אחרים. אז התחלתי להגיד על הארכאות, אז לפני כמה שנים התפרסם מאמר שהחלבונים האלה שאחראים על החיתוך, נקראים חלבוני אסקורט, ולפני כמה, 3-4 שנים התפרסם מאמר בנייצ'ר שהראה שהחלבונים האלה נמצאים בארכאות מאוד קדומות, שהיום חושבים שהם האב הקדמון של התא האוקריוטי הראשון. עכשיו, יש פה שאלה מאוד מעניינת, שלא ברור למה חלבונים שחותכים ממברנות, יימצאו בארכאות, שאני לא יודעת אם אתם יודעים או לא, אבל המבנה הממברנות של ארכאות מאוד שונה ממבנה הממברנה של תאי יונקים, זה דבר ראשון. ודבר שני, אין להם בכלל אורגנלות, זה לא, זה חלבונים שחשבו...
אולי לפני שאנחנו מתקדמים עם הביוכימיה של החלבונים והממברנות, טיפה להסביר למאזינים, מה זה ארכאה למען השם?
אוקיי,
זה לא ידעתי. זה נשמע כמו שמועל שהקאובויים היו משתמשים בהם.
אוקיי, אז אני אגיד ששוב, גם בזה לא הבנתי כלום, גם עכשיו אני לא מומחית בזה, אבל אני לומדת את זה כל הזמן. אז ארכאות זה תא פרוקריוטי, בעצם הרבה פעמים, או בעבר, ככה חיברו אותו בתור האוכלוסייה של חיידקים, בקטריות, אז הוא נמצא שם במשפחה, אז הם תת קבוצה כזאת שנקראת ארכאה, ספציפית הארכאות האלה למי שבקיא במיתולוגיה קראו להם אסגרד, וכל השמות של הארכאות הם שמות של אלים מהמיתולוגיה הנורדית, שזה גם, לפחות הבת שלי, מאוד מתחילה מזה, ושוב, אז פתאום אנחנו מגלים שחלבונים שחשבנו שיש להם פונקציות בתאים, מורכבים, מתקדמים באבולוציה, בתאי יונקים, לפחות בתאים אוקריוטיים, פתאום אנחנו מגלים שיש להם איזה תפקיד קדום, בארכאות האלה, אנחנו מדברים על ארכאות מלפני ביליונים של שנים, בסדר? זה לא... זה, מוצאים אותם במעמקי הים, בכל מיני אוקיינוסים אלומים, והשאלה היא, מה החלבונים האלה עשו שם? וזה בשבילי הייתה תעלומה מטורפת. זה חלבונים שלצורך העניין לא צריכה ל... לא צריך אותם ביצורים כל כך קדומים. אבל, לפי הפונקציה שאנחנו מבינים היום.
נטלי, אני יכול להיות, לא יכול להיות, בטוח אני שואל מתוך בורות, הרי גם הארכיאה זה תא שבסופו של דבר מתחלק, וגם הוא צריך להיפרד בין האימא לבת.
אז זה נכון, אז יש סוג אחד של ארכיאות, קודם כל, אז שתדעו, גם אני לא ידעתי את זה, אבל שתדעו שיש עולם שלם של ארכיאות, כמו שאנחנו מכירים את את כל העולם האוקריוטי, או את כל החולייתנים, אז יש שפע של ארכיאות לפחות כמו השפע הזה, ובאמת יש ארכיאות שבהם אנחנו רואים שחלבוני האסקוט משתתפים בחלוקת תאית, ושם זה יותר הגיוני, אבל לא בכולם, ספציפית הארכיאות האלה, אף אחד לא יודע אפילו איך הם מתחלקים, לא כל כך הצליחו בכלל לבודד אותם. אבל תיאורטית אתה צודק, יכול להיות שיש שם תפקיד בחלוקת תאית של החלבונים האלה. זה עדיין שאלה פתוחה. מה שזה בטוח אומר, שהחלבונים האלה, שדרך אגב התגלו רק בתחילת שנות ה-2000, שיחסית לחלבונים, כן, רוב החלבונים אנחנו כבר מכירים אותם משנות ה-50, 60, משהו כזה.
נכון.
אז הם התגלו בתחילת שנות ה-2000 רק, ומסתבר שהם... החלבונים הכי קדומים באבולוציה. החלבונים הכי קדומים באבולוציה, איכשהו פספסנו אותם כל הזמן הזה. גם זה מעניין קונספטואלי.
אנחנו תמיד מפספסים את מה שמול העיניים, כמו שהיה נהוג לחשוב שיש ג'אנק די-אן-איי בדברים שלא חשובים.
אז מה שאנחנו עושים עכשיו, והפאשן שלי כרגע, זה להבין מה החלבונים האלה עושים, האם התפקיד שלהם בארכיאה הוא התפקיד, הוא דומה לתפקיד שיש להם היום, או הם שינו את התפקיד שלהם. אנחנו בונים ממש עצים פילוגנטיים לכל חלבון כזה, מארכיאה עד ממליאן סלס, בשיתוף פעולה עם הקבוצה של איציק מזרחי, ויש לנו שיתוף פעולה עם קבוצה בדנמרק, שהם שולחים לנו דוגמאות של ארכיאות כאלה שהם מוצאים מהאדמה, ואנחנו מתחילים ביחד איתם לאפיין אותם, איך הם נראים, האם יש להם ממברנות, איך הממברנות, איזה סמני ממברנות מסמנים אותם בכלל. אז הכל הכל חדש, הכל אנחנו לומדים מההתחלה, והכי כיף, מתחילים מההתחלה.
כן, אני חושב שאני גם כן, יש לי את המחלה הזאת של נורא כיף להתחיל פרויקט, אבל נורא קשה לסגור פרויקט. את מסכימה איתי בה?
שוב, אני נחזור לעניין הזה, שאם אתה תמיד ממשיך, אתה תמיד הולך בווקטור מסוים, אז יותר קל לך, כי אתה ממשיך, גם קל לך לכתוב את המאמר ולסיים אותו, ופה כל מאמר דורש עולם ומלואו, כן? זה לבוא וללמוד תחום שלם, ואנחנו עושים הכל יותר לאט, כי אנחנו לומדים את זה מהתחלה, אבל אני חושבת שהתכונה שהכי מאפיינת אותי זה persistence, כאילו אני לא יכולה לשחרר, אז זה ייקח הרבה זמן, אבל בסוף זה יצא. אז אפשר להתחיל ולא להתקדם, וזה גרוע, אבל אפשר להתחיל ולהגיד, אוקיי, זה ייקח הרבה זמן, כרגע כאילו לאט לאט הקבוצה שלי, כרגע הקבוצה שלי מחולקת כזה חצי חצי בפרויקטים, לאט לאט אני מעבירה את המשקל יותר לשם, ככל שאנחנו מתבססים, אנחנו מנסים לייצר תוצאות ראשוניות, להגיש על זה מענקי מחקר, אנחנו מתחילים לבנות את הכיוון הזה, מין ניהול סיכוני מחושב כזה, לא עוברים בבת אחת לעשות רק את זה.
ואם את יכולה להסביר במילים הכי פשוטות שאת יכולה לסטודנטים הרק מתחילים, למה זה מעניין, למה, מה בדיוק את עושה במחקר פיזית, כאילו את יושבת ומסתכלת במיקרוסקופ, איך את מסמנת, איך את רואה את הדברים, כדי לתת הבנה למורכבות של כמה קשה לעשות מדע לקהל הרחב.
אז אני אגיד קצת, וגם אני אגיד את האני מאמין שלי. בגדול אני הייתי רוצה להתבונן בתהליכים בלי להפריע להם, זאת אומרת לראות איך התהליכים מתרחשים באמת בקונטקסט הפיזיולוגי שלהם, בתוך המורכבות שלהם. זו משימה שהיא מאוד קשה, אנחנו תמיד מתערבים. איך אנחנו, למה אנחנו מתערבים? כי אנחנו צריכים כלים להסתכל. השיטות שאנחנו עובדים עליהן הן שיטות פלורסנטיות, ולכן אנחנו צריכים שהחלבון שלנו יהיה מסומן פלורסנטי. בשביל זה אנחנו או מצמדים לו חלבון פלורסנטי, או משתמשים בכל מיני שיטות אחרות, ונראה לי שסיימנו לדבר על מחקר היום, אבל יש לי גם חלק במעבדה שמתעסק בלפתח כל מיני דרכים לסמן חלבונים בצורה פלורסנטית בתאים. אחר כך אנחנו רוצים לשים אותם על המיקרוסקופ, ולהסתכל עליהם, שוב, בלי להפריע להם. אז גם פה זה דורש פיתוח, זה צריך, אנחנו צריכים שיהיה להם את הטמפרטורה שהם צריכים, אנחנו צריכים שתהיה להם את רמת ה-CO2 שהם צריכים. ניסויים בסך הכל מאתגרים ומאוד עדינים, ואחרי כל זה, כשאנחנו מסתכלים במיקרוסקופ, בסופו של דבר אנחנו רוצים לדעת, לעקוב אחרי התהליכים במרחב ובזמן שבו הם מתרחשים. והכלים שלנו, המכשירים שלנו, לא תמיד יכולים לספק את האינפורמציה ברמה הזאת. כי חלבונים, למשל, הם בערך בגודל של 5 ננומטר, כל אמרתי שאני אוהבת מספרים, אז ניתן לכם קצת מספרים, ורזולוציה של מיקרוסקופ רגיל היא 200 ננומטר. אז אתם יכולים כבר להבין שאי אפשר להסתכל על חלבון בודד במכשור הרגיל שיש.
200 במקרה הטוב, נטלי.
כן, אני פה בטקסטבוק. אבל, אז, ושוב, לי זה לא מספיק. אז יש שיטות היום שנקראות שיטות של מיקרוסקופיה בסופר רזולוציה, בהם אפשר לקבל רזולוציות יותר גבוהות, עד לכמעט הרמה של החלבון הבודד. עכשיו, זה מאוד משמעותי. למה זה מאוד משמעותי? כי אם סיפרתי לכם על החלבונים האלה שחותכים את הגשר, אני רציתי לדעת איך הם חותכים את הגשר. כשאני מסתכלת עליהם במיקרוסקופ רגיל, אני רואה כתם ירוק על הגשר. זה לא עוזר לי להבין את המנגנון. כשהסתכלנו עליהם בשיטות של סופר רזולוציה, ראינו שהכתם הזה הוא בעצם ספירלה שהולכת ומתכווצת. עכשיו, את האינפורמציה הזאת כבר אפשר לקחת לאנשים שהם ביופיזיקאים, שהם יכולים כבר לפתח בעצם מנגנונים מכניים לאיך החלבונים האלה יכולים לחתוך ממברן. אז פה, שוב, אז כמו שאתם רואים, מה שאני עושה מאוד אינטרדיסציפלינרי, ואני לא יודעת לעשות הכל, אז כל דבר הזה אנחנו צריכים את המומחה, שיבוא ויעשה לנו, אבל אנחנו ייצרנו בעבודה שפרסמנו לפני, פשוט כבר כמעט שנתיים, פרסמנו את כל מצבי הביניים, שבהם החלבון מתארגן, עד שלב החיתוך, ואת זה בעצם נתנו לתיאורטיקנים, והם בנו לנו מודל מכניסטי, לאיך החלבונים האלה יכולים לחתוך את הצינור ובעצם להפריד את ה... אז שוב, ככל שמסתכלים יותר, רואים יותר, יש שם יותר מידע. אני לפני כמה שנים נתתי, עברתי שיעור בכיתה של הבת שלי, בכיתה ה', והם אמרו לי, איך כל הזמן יש לכם שאלות? כי אמרתי שאני חוקרת חלוקת תאים, והם שאלו אותי, ילדים בכיתה ה', הם אמרו, אבל כבר יודעים איך תאים מתחלקים. אז מה את שואלת? איך יכול להיות שעוד יש לך לשאול? אז שוב, ככל שאנחנו מסתכלים יותר ומוצאים יותר תשובות, זה פותח לנו עולם חדש של שאלות. אם לא היינו משתמשים בסופר רזולוציה, לא היינו רואים ספירלות, לא היינו יכולים לחשוב בכלל לכיוונים כאלו. אז זה אני מבחינתי להסתכל ולראות, והסקרנות והשאלות שזה פותח לנו היא זאת שתוביל אותנו קדימה.
נטלי, לגבי, זה כבר פעם שנייה אני חושב בשיחה שאני מבין שאת צריכה הרבה, את עובדת הרבה, או המדע שלכם הרבה, מצריך הרבה חישוביות. אני חושב שהזכרת את העניין של הסטודנטית שנסעה לאנשהו בשביל לעקוב אחרי זה תהליך התפתחות, ויש לך המון דאטה וצריך לנתח אותו, וגם עכשיו, אם אני מבין נכון, ואני באמת לא כזה גורו של מיקרוסקופים, אבל אם אני מבין נכון, הסופר רזולושן זה גם הרבה התקדמות חישובית, מעבר להתקדמות האופטית שמאפשרת את הרזולוציה הגבוהה. אז עכשיו הרבה, הסיבה שאני נותן, שואל את השאלה הזו, זה גם בגלל שהרבה מהמאזינים שלנו הם ממדעי המחשב ומהנדסה, ואם תוכלי לתת לנו קצת את הזווית שלך, את ההסתכלות שלך, איך לדעתך המדע של היום, וכמובן בדגש על המדע שלך, איך באמת המדע של היום זה שילוב של ביולוגיה ושל אנשים עם מומחיות, נגיד, של חישוביות יותר?
אז אני חושבת שכרגע התחום שאני נמצאת בו, זה ממש צוואר בקבוק, כל העניין הזה של דאטה סיינס וחישוביות. אני ממש, כמו שזה עלה, ולא סתם, זה ממש צוואר בקבוק בעבודה שלי, זה מגביל אותי ביומיום, יש לי על זה הרבה שיחות שוב עם אסף זריצקי, ואני חושבת שכל הנושא הזה של משין לרנינג, הולך לפתוח את איך שאנחנו עושים מדע היום, בדיסציפלינה שלי לפחות, בצורות שאנחנו אפילו לא מתחילים לגרד את ההתחלה שלה. אני רואה בזה פוטנציאל אדיר, אני חושבת שמה שצריך לעשות זה באמת לייצר קבוצות קטנות, קבוצות חשיבה קטנות, שבנויות מאנשים שיודעים לעבוד עם machine learning ושיטות כאלה ואחרות, ואנשים שיש להם את הצורך הביולוגי ובקיאים בשאלה הביולוגית, ומתוך זה אני חושבת שזה ייצר את המדע ב-10, 20, 30 שנה הבאות. המדע שלנו היום בוודאות תקוע על הדבר הזה, והוא תקוע לא מהיום, הוא תקוע כבר, אני יכולה להגיד כבר כמעט 10 שנים, כבר הגענו למצב הזה שאנחנו יודעים לייצר את הדאטה, ויודעים לייצר הרבה יותר דאטה ממה שאנחנו יודעים לעשות לו אנליזה. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מדע הוא לא מתקדם בצורה לינארית אף פעם, הוא תמיד מתקדם בקפיצות. והקפיצות, אני מראה את זה בשיעורי מיקרוסקופיה שלי, הם תמיד בד בבד עם פיתוחים טכנולוגיים, כמעט תמיד. ואני חושבת שההתפתחות של משין לרנינג והפריצה של זה עכשיו, זה בוודאות הקפיצה הבאה במדע של הסל ביולוגי, או כמו שאני קוראת לזה, הקוונטיטייטיב סל ביולוגי. זה הולך לשנות את כללי המשחק, והמדע הולך להיות אחר, ומי שלא יעלה על הרכבת הזאת, פשוט לא יהיה עמנו, אם אתם שואלים אותי. באמת, אני חושבת שזה הולך להיות מאוד מאוד משמעותי, אין לי דרך יותר חזקה להגיד את זה, ואני פועלת, דרך אגב, בכל מיני תחומים באוניברסיטה, לקדם את העניין הזה.
נטלי, אם יורשה לי בהקשר הזה, אם נגיד אני סטודנט או סטודנטית למחשבים, מערכות מידע, לביג דאטה, לסייבר, whatever, כל המילים האלה שאני מבין בהם ממש מעט, אבל נניח אני כזה, אני בשנה ראשונה, אולי שנייה שלי של תואר ראשון, וגם אין ספק שהעולם הביולוגי מאוד, מאוד מעניין אותי. מה את חושבת, אז תרשי לי לחלק את השאלה לשתי חלקים. שאלה ראשונה, האם יש דרך שאת חושבת שאני יכול או יכולה להשתלב במחקר כבר בשלב כזה, ואולי גם כמובן לרכוש כלים, וגם אולי לא פחות חשוב מאוד מאוד ליהנות ולעסוק במשהו שמעניין אותי, דבר ראשון. ודבר שני, אחרי הלימודים גם, אחרי נגיד שלימדתי תואר ראשון, האם לדעתך יש פוטנציאל לעיסוק או לבניית קריירה, למישהו שלמד את המקצועות האלה, כמו למשל אני יכול ללכת לעבוד בגוגל ולתכנן איזשהו פיצ'ר חדש בג'ימל, או ללכת למעבדה של נגיד נטלי אליה ולעשות שם מאסטר או דוקטורט על הנושאים האלה. מה את חושבת על האופציות האלה?
אז אני יכולה לענות על זה בכמה כובעים. מהניסיון שלי כרגע, יש ביקוש אדיר בשוק, לאנשים שיודעים, שמבינים מספיק במדעי המחשב, ויש להם נגיעה לתחומים ביולוגיים. אני יכולה להגיד לכם שאנחנו מנסים כרגע לגייס למכון הננו באוניברסיטה מישהו כזה, ועשינו בדיקה בכל הארץ, כי גם בכל הארץ מחפשים אנשים כאלה, הם מאוד מאוד מבוקשים ומחוזרים, מאוד קשה, אין מספיק אנשים כאלה. זאת אומרת, שוב, כמו שאני אומרת, אנחנו הגענו למצב ש, יש דרישה, אין מספיק אנשים, אנחנו צריכים עכשיו לייצר את האנשים שיודעים לעשות את זה, בסדר? כי המדע כבר שם, רק אנחנו צריכים להכשיר כוח אדם לזה. במסגרת הזה אני אחליף רגע כובע, ואגיד שבתור יושבת ראש ועדת הוראה, יש לנו תוכנית של דו-חוגי, מדעי המחשב, מדעי החיים, שבדיוק נבלטה לדבר הזה, כשהאג'נדה שלי דווקא בתוכנית הספציפית הזאת, הייתה שאנשי מדעי המחשב ייחשפו, לא משנה לאיזה ביולוגיה, לקצת ביולוגיה, יבינו את החשיבה הביולוגית, אפילו קורס בסיסי של התא, ברור לי שהם לא יהיו ביולוגים כמו ביולוגים שעשו תואר בביולוגיה, אבל היה להם ערך מוסף שהוא מאוד גדול. אחר כך הם יוכלו להיות במעבדה כזאת או אחרת ולעשות את ההתאמות ולקבל את ההתאמות. אני חושבת שזה יותר נכון לעשות את זה עם, כן עם איזשהו מנחה גם מהדיסציפלינה השנייה, לפחות בהתחלה עד שאנחנו נבנה את הפייפליין הזה, של עבודה משותפת, אבל אני לא חושבת שסטודנט היום שמשתלב, נגיד אצלי במעבדה, צריך להיות איזה ביולוג מומחה, אם הוא הולך לעשות פרויקטים כאלה, וכבר יש לנו ניסיון בזה, אני יכולה להגיד לכם שזה עובד, ואנחנו, יש פה איזה עניין של שיח, כי המושגים הם מאוד שונים, אז צריך לעבור את המשוכה הזאת, ואני אומרת, פעם בשבועיים קפה עם איש מדעי המחשב, אז זה מתחיל לקרות, אז אנחנו מסדרים את השפה, וזה חלק מהאתגרים שיש לנו עכשיו, לדבר באותה השפה. אני עושה את זה הרבה, כי אני מדברת עם ביופיזיקאים, גם שם אני צריכה להתאים את השפה שלי לשפה של הביופיזיקאים, והם צריכים לעשות את המאמץ להבין אותי, זה אתגר שהוא אולי נשמע קטן, אבל הוא מאוד גדול, וברגע שפותרים אותו, זה כבר פותחים את הסכר ועושים דברים מדהימים ביחד, אז אני לא חושבת, אני חושבת ששוב, הידע עצמו בביולוגיה, הוא לא צוואר הבקבוק, אותו אפשר לרכוש, ואת זה יש לנו.
יופי, תודה רבה נטלי, אני חושבת שלמדנו הרבה מהשיחה איתך, ואם את רוצה לזכור עם איזשהו מסר חשוב בנוסף לכל מה שאמרת, עכשיו זה הרגע.
לא, קודם כל היה לי ממש כיף.
כי זו מבחינתי המטרה מספר אחת של הפודקאסט.
לא, באמת זה היה ממש נחמד, ואולי שני מסרים. אחד, passion, כאילו תשוקה למה שאתם עושים. לא לעשות שום דבר שאין לכם תשוקה אליו. ודבר שני, תבחרו את הדרך שלכם. כל הדרכים הן טובות אם הן שלכם ואתם בחרתם אותם. הטיפים שלי להצלחה.
תודה רבה, נטלי.
תודה, נטלי.
ממש תודה. לכם.